מושלמות הן, סודות, קרונות, זוגיות על פי תורת ישראל. אנחנו בעמוד 70, לקראת סוף הסיפור. אמר לו, עמוד 70, בשורות הסיפור, זה שורה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 שורות, פחות יותר. אמר לו, בני, שאלה, רואים? אחרי שהוא שאל אותו שלוש שאלות וקיבל עליהם תשובות. הוא ראה שהוא לא יכול לזעזע את הלל, כי הלל יש לו תשובה על כל שאלה. בעצם תשובה על כל שאלה, הוא פוסק לשאול שאלות פרטיות, ולמעשה את כל השאלות שהוא היה רוצה לשאול, הוא רק מודיע שיש לו. יש לו שאלות, יש לו עוד הרבה שאלות. ואז הוא אומר לו כך, אמר לו, אותו עבריין, אמר לו, להלל, שאלות הרבה יש לי לשאול. ומתיירא אני שמה תכעוס. זאת אומרת, הסיבה שאני לא שואל אותך כרגע, זה מכיוון שאני דואג, אכפת לי ממך. נכון שגילית יכולת להשיב על שאלותיי, אבל יש לי, היכולת שגילית, בסדר, היא מוכחת, אבל יכול להיות שבאופן נסתר וסמוי, יש בך חולשה גדולה. החולשה הזו לא נתגלתה עדיין, אבל שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתיירא אני שמה אני אחשוף בך את החולשה הזו. כן? נכון שהיא לא נתגלתה עדיין, אבל ודאי שאם הייתי שואל אותך את כל השאלות, היא ודאי תתגלה. אז בוא נסגור את הסיפור בזה שאתה באמת יש לך פוטנציאל לכעוס. רק אני ברחמיי לא הוצאתי את זה מן הכוח אל הפועל. לא הוצאתי מן הכוח אל הפועל. יש פה איזה מין, הייתי אומר, איזה מין הפסד בכבוד. לא הצלחת להוכיח בפועל שהלל כועס. אז אתה בא ואומר, תשמע, עמוק עמוק בתוך אישיותך, הלל, יש פוטנציאל של כעס. ואם הייתי שואל את כל השאלות, אתה ודאי היה מתגלה, כן, הכעס הזה. שאלות הרבה שלישה. כמובן שזה גם מעיד על כך, שהעבריין הוא בעצם חושב שניצחונו, כן, יוכל להיות מושג בריבוי שאלות. וכבר ראינו שריבוי שאלות זה לא מפריע להלל, למה? כי הלל אוחז בעצם במדרגה איכותית של ענווה. והענווה היא מתמודדת עם כל ריבוי, מה זה משנה? בכל דרכיו משכיל. זאת אומרת, הוא בא מעולם חיצוני, העבריין. והוא חושב שריבוי שאלות זה דבר שיכול להפיל אדם. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בהם. עד שנאמר, אתה ירד, ידעתי כי ירא אלוקים אתה. ירא אלוקים, לא צריך לבחון אותו שם בניסיון 11. כי הוא ודאי יעמוד בו. יש 10 ניסיונות. אלו 10, כן? הייתי אומר, טיפוסי העל של הניסיונות. ברגע שאתה עובר את 10, לא בוחנים אותך. כמו נביא. 3 פעמים אומרים לו, תודיע לנו הודעות שעתידות להיות, בדברים טובים. הוא מודיע 3 פעמים הודעות, כך וכך יהיה, הדבר המתקיים לפרטיו, לא בוחנים אותו. לא בוחנים אותו יותר. עכשיו, העבריין הוא לא מבין איפה הלל אוחז. הוא חושב שהמדרגה המוסרית של הלל היא מדרגה מקרית. מקרית. היא תלוית מקום. זמן, ריבוי שאלות, לא מבין שזה מדרגה קבועה. הוודאי שמו כן תהילתו, יש פה איזה מידה. כן, זה באמת מופלא, זה מדרגה מיוחדת. מה, מי יכול להגיד על עצמו שכל היום כולו, בכל מצב שינסו אותו, תמיד הוא יפגין ענווה. אנחנו יודעים, המידות הן משתנות. הן משתנות בין מעונן לבהיר, גשם, חום, קור. כל מצב, כן? מצב נפשי, מצב פיזי, הוא גורם לתנודות וסערות בתוך הנפש. וגם המידה הטובה, כן? שהשגנו בעמל גדול, גם היא בתוך הנפש סוערת עכשיו, כתוצאה משינוי המצב. כואב לך פה, כואב לך שם, גנבו לך פה, עשו לך שם, פיתרו אותך כאן. והמידה הזאת צריכה להחזיק מעמד בכל המצבים. זה לא דבר פשוט. היא נתונה ללחץ בלתי פוסק. כן? לחץ בלתי פוסק. אבל אני כבר לא נמצא, הלל כבר לא נמצא במציאות הזו של מקום וזמן. הוא כבר נמצא מעל זה, הוא כבר אוחז בכיסא כבודו. זה מימד אחר לגמרי, הוא כבר מנצח את הזמן. הוא מנצח את כל חילופי המציאות, כל חילופי המצבים. זה מדרגה נכונת, שהבריון, העבריין, לא יכול להבין אותה. אז הוא מצידו אומר, יש לי הרבה שאלות. הרבה שאלות יש לי. אבל מתיירא אני שם עתיקוס. כן.
אבל מבחינת הלל, הוא נמצא במקום שהוא כבר התגבר על היצר ואין לו יצר הרע?
זה לא שאין לו יצר, יש לו יצר, הוא מנהל אותו. הוא שולט בו. כן?
אז יש לו התעוררות, יש לו התעוררות.
ודאי שיש לו התעוררות. נעלבים ואינם עולבים. נעלבים, אבל לא עולבים. יש התעוררות של הכוח הטבעי, אבל הוא מנהל אותו בעוצמה גדולה מאוד. ברוך אתה, אדוני, אני חושב שהכל נהיה נורא. ודאי שיש לו, איזו שאלה. ודאי, יצר המתנוצץ, מתעורר, ודאי מגיש לפניו גם אי אלו פיתויים כאלה ואחרים, אבל זה לא מתרקם מעבר לשלב הציור, הציור היצרי. מעבר לציור המופשט, זה לא מתרקם מעבר לזה. הציור אבל לכן עולה, okay? הוא עולה ממקור המציאות הרוחנית של יצר רע, okay? שזה תמיד קיים, עד שקדש ברוך הוא לא יבוא ויעביר יצר רע, תמיד יהיה את הציור, יש ציור, יש ציור, הציור הזה עולה, אין מה לעשות, אין ברירה, זה עולה מתוך הנפש פנימה, אבל הלל פוגש אותו בשלב מאוד מוקדם, זאת אומרת, הלל פוגש את הציור הזה בשלב שהוא לא מתרקם בכלל לכלל מחשבה. היא אמירה, כן, היא אמירה, היא לא אמירה שקרית. היא אמירה כמו שאמרתי. זאת אומרת, העבריין הוא בא משני כיוונים. הוא מצד אחד הוא מנסה לעורר כעס בפועל, כעס בפועל. כשהוא רואה שבפועל זה לא קיים, הוא מבקש לפחות שהלל יסכים איתו שיש לו כעס בכוח. יש לו כעס בכוח. עכשיו, הכעס בכוח הזה, כדי להוציא אותו מן הכוח לפועל, צריך לשאול הרבה שאלות. כן? הרבה שאלות. פה, בתוך האמירה הזו שיש הרבה שאלות, המתיירני, בעצם אנחנו פוגשים את נקודת החולשה של אותו עבריין, שבעצם הוא כבר מפקפק ביכולתו. אז הוא שולח את חיציו באיזו הנחה, כן? הנחה של פוטנציאלית, כאילו, כן? כן? הנחה פוטנציאלית. כן? למשל, אם הלל היה אומר לו, אני מאוד מודה לך שלא הוצאת אותי מכלי. הוא היה רץ לספר לחבר שלו, מבקש את 400 זוז. אמנם הוא לא הכיס אותו בפועל, אבל הלל הודה שעוד כמה וכמה שאלות הוא היה מתרגז. יכול להיות שהוא מקבל את 400 זוז. יכול להיות שהוא מקבל את 400 זוז. מה לי בפועל, מה לי בכוח. כל עוד באמת הלל מודה שהוא בר כעס. כן, בר כעס. מה ההבדל? כן, מה ההבדל? למה הדבר דומה? אתה יודע מה, אתה יודע פעם את הציור הזה פה, כן, אתה יודע מה, מישהו מאיים על חברו במכות. אז חברו עושה לו שריר ואומר לו, דיר בלק. אז הוא מתקפל והולך. לא היה קרב, אבל יפסיד. הוא עושה לו איזה שריר אחד קטן, מוציא לו את הגוף, והוא בורח. כן? זאת אומרת, גם פה אותו דבר. יש לי הרבה שאלות. ואל מול האמירה הזאת, הוא קיווה שהלל יבוא ויאמר, נכון. אם תחביר עליי בשאלות, יש גבול למידת הסבלנות שלי. אמירה כזו, הוא היה רץ לספר לחבר'ה. שמעתם מה הלל אומר? שהוא בר כעס. שהוא בר כעס. עד כדי כך. כן? בכל אופן, שאלות הרבה. הוא מתיירא אני שם התיכוס. נתעטף וישב לפניו. כן? אגב, זה מאוד מוזר, אתם שמים לב. הוא כבר היה עטוף. למה צריך להגיד נתעטף? הוא כבר היה עטוף. נתעטף הוא בא לפניו. זאת אומרת, נתעטף. היית כבר עטוף. ב' יש פה שינוי, בכל המקומות כתוב נתעטף ויצא לקראתו, כן? ופה כתוב נתעטף וישב לפניו. אז יש פה שתי פעולות איכותיות מיוחדות במינן. א', ההתעטפות, למרות שהוא כבר מעוטף, ב', כן? במקום יצא לקראתו, ישב לפניו. מה אתם אומרים? מה יותר? יצא לקראתו, ישב לפניו, מה? הוא יושב לפניו. מסתבר שהעבריין, מה הוא עושה? הוא עומד, נכון? והוא יושב לפניו. יושב לפניו. מאוד מעניין. למה הוא יושב לפניו? מה הוא רוצה להראות בזה שהוא יושב? למה הוא לא עומד? מה בעצם הוא אומר לו? מה הוא רוצה להגיד לו? איזה הכנה? יש לי כל הזמן שבעולם. לא על רגל אחת. שתינו עומדים בשתי המפגשים הקודמים, שלושת המפגשים הקודמים, שתיהם עומדים. במפגש הזה, בפעם הזאת, כשיש לו הרבה שאלות לשאול, כדי להורות... אגב, אני מקווה שלא שכחתם שזה ערב שבת, כן? צריך לזכור תמיד את תחילת הסיפור. זה ערב שבת. הוא יושב. בעצם הישיבה, מה הוא אומר לו? Take your time. קח את כל הזמן שבעולם, אני כאן. מה הוא אומר לו בזה בעצם? מה הוא אומר לעבריין? הדמיון שלך, א', שריבוי שאלות מפחיד אותי, ב', שיש בי פוטנציאל של כעס, הדמיון הזה הוא דמיון מופרך, שהרי אני מתעטף, למרות שאני עטוף, אני מתעטף, אני נמלח בבוראי עוד פעם, ומוסיף ענווה על ענווה, ואני יושב לפניך. כלומר, שום שאלה לא מפחידה אותי, ופוטנציאל של כעס לא מצוי בי בהקשר הזה. זה בעצם מה שהוא אומר לו. בהתעטפות, בישיבה לפניו, הוא מפריך את כל ציפיותיו. גם הציפייה הכמותית, הרבה שאלות יש לי לשאול, וגם הנחת היסוד של כעס בפוטנציאל. שתיהם מופרכים. שהרי נתעטף ברחמים, והמתעטף הוא לא כועס, והרי ו... הישיבה לפניו, שיושב לפניו, אומר, יש לי את כל הזמן שבעולם, שאל כל שאלות שתרצה. וגם העבריין מבין שבזה קלו כל הקיצים, ואין לו עוד סיכוי. אין לו שפן ולא יונה להוציא מהכובע. נגמר. ואז זה עובר למהלך החתימה. חתימה. אמר לו, אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא בישראל? מעלה גדולה, אתה נשיא, כולם משבחים אותך, מקצה הארץ עד קצה הארץ, מי לא מכיר את הלל? הנשיא, הגדול. אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא בישראל? אמר לו, הן. אמר לו, אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל. לא ירבו כמותך בישראל. למה לא ירבו כמותך בישראל? מה, זה לא טוב אנשים שלא כועסים? דמויות מופת כאלו, כמו איזה מגדלור בלב ים, שכאשר אנחנו נשים עיניים לאנשים האלו, זה נותן לנו תקווה.
אומר את זה בכעס?
כן, אומר את זה בכעס. מלא כזה, שלא ירבו כמותך בישראל.
יש לך
גם
סימן קריאה
כזה. סימן קריאה, חד משמעי. מאוד מאוד פסקני. אמר לו, אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל. אמר לו, עדיין, בני מפני מה? למה? מה מצאת בי אבון? אמר לו, מפני שאיבדתי על ידך 400 זוז. מוזר, לא? בגלל שאיבדתי על ידך 400 זוז. כלומר, שהעבריין הזה בא לאמוד את משקלו של רווח כספי או הפסד כספי. אל מול מה? אל מול מה? אל מול הראיה והמופת שיש אדם קדוש עליון בישראל שכעס לא מתעורר בו. לאן הוא מכריע? להפסד הכספי. דבר נורא. מדהים. כמו המן שמציע לאחשוורוש 10,000 כיכרי כסף, כדי שיחתום לבית הבת המלך להשמיד את עם ישראל. בשביל כסף, בשביל בצע כסף. הוא מוכן לאבד כל כך הרבה נפשות. אתה קיבלת פה שיעור כזה אדיר, שכל הון לא ישווה בו. כל הון לא ישווה בו. אנחנו מכירים את זה קצת במצבנו. אנחנו ברוך השם יושבים, לומדים תורה בחשק. אנחנו מכירים איזה ערך עצום יש לחזיון מוסרי של ענווה, של מתינות, של סבלנות, של חסד. ספרי לנו תלמידים לפעמים, כן, כל מיני בתים שהם היו בהם, וראו, כן, כזה וכן, תלמידי חכמים ובני המשפחה, באיזה ענווה, באיזה מתינות, באיזה רוגע, באיזה... כל כך מתפעלים, אני אומר, מה? לא היית רוצה עכשיו, אם היו נותנים לך, אם היו נותנים לך, אומרים לך, או מיליון שקל, או לראות את הדבר הזה. להיווכח שיש דבר כזה בעולם. מה היית רוצה? היה לנו קשה קצת להשיב, אבל אנחנו כבר לפחות מבינים את המשקל של חזיון מוסרי כזה. מבינים את זה. אנחנו יודעים להעריך. מסתכלים על הרב, רב ביגון. אנחנו רואים את השקט שלו, את הענווה שלו. אנחנו רואים את האמונה הזאת, את הפשטות והתמימות. זו הצגה הכי טובה ביום. זה... שום דבר, מה? הלוואי. רק לראות דבר כזה כל היום. רק להתרשם ולהתבשם. אתה רוצה אולי תמורת זה קצת כסף? במקום לראות אותו ככה, אתה רוצה איזה ככה כמה אלפי... לא, לא רוצה. אני רוצה לראות את זה. אבל כדי שתוכל להתפעל מזה, אתה צריך להיות עם הנאה קדמית. צריך להיות לך הנאה קדמית לכיוון הטוב, כדי שתוכל להעריך התנהגות כזו. כי אחרת אתה לא חד ביקת. אתה לא שייך לאותו בית של הצדיק. אתה לא שייך לאותו מסעת נפש. זה לא אומר שאתה צריך להיות במדרגה שלו, אבל אתה לא במסעת הנפש, אתה לא בתשוקה הזו. אדם שלא עובד על מידת הכעס, הוא לא יכול להבין את העוצמה האדירה שיש בבלימת פה של מישהו בשעת מריבה. הוא לא יכול להבין. הוא לא יכול להבין. זה לא גורם לו התפעלות בכלל. אבל שאתה עובד על מידת הכעס, ואתה יודע כמה זה קשה, אתה יודע להעריך את זה שחברך לא עונה בשעת מריבה. זה דבר גדול. זה נס. זה נס. עכשיו אתה רואה נס, נס, נס מוסרי. פשוט. כן? נו, באמת, האיש הזה, נו. אתה וילל, לא ירבו כמותך בישראל, מפני שאיבדתי על ידך 400 סוס. באתי. לא בא לידי הרווח. אגב, הוא לא חייב לשלם 400 סוס. ההתערבות הייתה שאם הוא יעשה זה, הוא ירוויח 400 זוז, אבל לא משלם 400 זוז. לא משלם. איבדתי. לא בא לי ידי רווח. למרות שאני לא מחויב לשלם את הסכום הזה לחברי, אבל לא בא לי ידי רווח. יש לך את הרווח הכי גדול בעולם, ואתה חושש על אובדן ממון? טיפש שכמותך. וזה מה שאומר לו הלל. הוא לא אומר לו טיפש, חס שלום. לא אומרים לבן טיפש. אמר לו, הווי זעיר ברוחך. יירגע. הווי זהיר ברוחך, אל תתפעל, אל תכעס, אל תצא מהכלים, אל תגיב תגובות לא שקולות. תחשוב על מה שאתה אומר. הווי זהיר ברוחך, כדאי הוא הלל שתאבד על, על ידו 400 זוז ועוד 400 זוז. ועוד 400 זוז. מה אתם אומרים? זה רק 400 זוז ועוד 400 זוז? אה? זאת אומרת, זה יכול... כדאי הוא הלל שתאבד עצמו 400 ועוד 400 ועוד 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 וחזקת עוד. כמובן שאפשר להמשיך. אפשר להמשיך. אבל זה כדי להמחיש. זה הכיוון, זה הכיוון. בלי סוף ממון. כדאי שתאבד על ידו 400 זוז ועוד 400... והלל לא יקפיד. כי אם ילל היה מקפיד, היית מרוויח 400 זוז, מה היית מפסיד? מה אתם אומרים? 400 זוז היית מרוויח, מה היית מפסיד? מה היית מפסיד? מה? את הדמות של ילל. את ברור האפשרות...
ללחוס.
או לפני כן להיות ענב. וכן הלאה. הוא עומד בבסיס אי הכעס, ענבה. אתה יודע מה זה להפסיד את החזיון הזה? זה נורא. כתוב שאחרי שנפטר רבי, אחרי שנפטר רבי, רבי היה דמות מופלאה, ש... אחרי שנפטר רבי היה שבר גדול בעם ישראל, כן? גם בקרב התלמידי חכמים, אנשים אמרו לעצמם, אחרי שרבי נפטר, מי ייתן לנו תמורתו? מי ייתן לנו תמורתו? ואז רב יוסף, אותו רב יוסף מופלא ואדיר, שהיה סגין האור, אמר, כן, על המשנה מסכת סוטה, בסוף מסכת סוטה, מי שבטל רבי, לא בסוף מסכת סוטה, לא בוחר בדיוק, מה? בסוף מסכת סוטה? רבי, רבי יהודה הנשיא, כן? אומרת המשנה, כשבטל רבי, רבי בטלה ענווה. אמר רב יוסף על המשנה הזו, אל תתני ענווה, אל תשני ענווה, כן? דאי כענה. אל תאמר מי שנפטר רבי בטלה ענווה, לא בטלה ענווה, למה? אני קיים. הוא כיוון את תשומת הלב אליו. מסביר רב קוק, איך מותר לעשות דבר כזה? הרי יש בזה עניין של גאווה. אסור לאדם להתגאות ולהגיד על עצמו, אני. אלא ראה רב יוסף את הצורך של הדור, שהרוחות נפלו כל כך. היה ייאוש גדול שרבי נפטר. והיה צריך להציב דמות חליפית שתוכל להמשיך את מורשת הענווה של רבי. אמר רב יוסף, כן, הוא לא אמר את זה על חלל ריק כמובן. עד אז הוא לא הכריז את זה על עצמו מדין ענווה. אבל עכשיו שיש צורך לדבר כדי לרומם את הרוח, אל תתני ענווה דאי כענה. שיהיה לאנשים אפשרות להיקשר לדמות מופת. זה לא קל. אנחנו רואים שתלמידי חיים נפטרים, תלמידי חיים גדולים נפטרים. שאלת הממשיך היא שאלה קשה. מי ימשיך? מי ימשיך? והנה נפטר ביבנה לפני כשנה, נפטר המוערש. מי ימשיך את המוערש? מי ייתן לו, מי ייתן לנו תחתיו? מי ייתן? נכון, אפשר לדבוק במורשת, אפשר לקרוא את הספרים, וכן הלאה וכן הלאה. אפשר לממש את צוואתו הרוחנית, לקהילה, נגיד ככה. אבל בסך הכל נותר פה חלל אדיר. חלל יכול לגרום לפעמים למצבים מאוד מסובכים. בתוך החלל הזה יכולים להיכנס כוחות לא חיוביים. כל מיני טועני כתר, טועני ירושה, כל מיני כוחות שהמתינו בדיוק למצב הזה כדי שיכולו להיכנס. יכולים לשבש את הכל. אדם גדול נפטר מן העולם, כדי להמשיך או למלא את החלל ואת הריק הזה, צריך הרבה סייעתא דשמיא. אז זה מה שהיה קורה. אם אתה היית מרוויח 400 זוז, אתה היית מפסיד, וכך אמר מישהו פה, בצדק, עם ישראל היה מפסיד, העולם היה מפסיד. כי גם העולם חי על הדמויות האלו. לא באותו רמה של מודעות, אבל רבי עקיבא הוא לא רק רב של עם ישראל. הרבה מהיסודות המוסריים שרבי עקיבא טבע במשנתו הם נכסי צון ברזל של המוסר הכלל האנושי. האובדן של רבי עקיבא, האובדן של רבי, האובדן של הלל, הוא אובדן כל המציאות. כל המציאות. זה מה שאומר לו הלל. כן.
אז אנחנו גם היינו מפסידים את הסיפור הזה, כל הדורות שבאו אחרי.
אנחנו מפסידים את הסיפור הזה. אנחנו מפסידים את הסיפור הזה. אנחנו מפסידים את הסיפור הזה. סיפור זה סיפור מופת. ככל שאנחנו משמשים בו יותר, ומה שאמרנו פה כרגע זה... זה... מה שנקרא טפח של פני המחרשה, מה שנקרא. זה ככה זה. מי שרוצה באמת ללמוד את הסיפור הזה היטב, יקרא בעין היה, לפירושו של הרב קוק, הסיפור הזה. לאן הרב קוק לוקח אותנו פה עם כל מילה ומילה, זה פשוט לא יאמן. אה? שבת זה בשבת למד, למד, למד בית. מה, מה? מה, על זה, על זה, על הסיפור הזה? על הסיפור הזה? פשוט מדהים. פשוט מדהים. זה בשבת... אני לא מבין מה כתוב, שבת למד, מה כתוב? לא, זה פשוט להפוך דף, המקורות הם...
דף למד עמוד ב' ואז ממשיך את דף
למד. יפה, יפה. דף למד עמוד ב', הבית פה לא במקום. לא נכון. מה, מה? שם, זה בשבת, שבת, 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 שבת ב' או א'? לא, שבת א', אני חושב. עכשיו שבת א'. לראות. כן, ידע לקרוא את זה שמה. טוב. כל הסיפור הזה למעשה שקראנו הוא כדי לבחון דרכו את יסודות הכעס. סיבות הכעס. כל השיטות בהם נקט האיש כדי להרגיז את הלל, נבוא מכך שהבין עיקרון אחד חשוב. הכעס אינו אלא ביטוי חיצוני של מידת הגאווה. ודיברנו על זה רבות. זה הנחת היסוד. הנחת היסוד היא, אתה רוצה להכעיס אדם, חפש את נקודת התורפה הגאוותנית שלו. איפה הכבוד שלו? איפה הוא לא יכול להבליג? על כבודו. איפה לא? באיזה נקודה? יש אנשים שלא יכולים להבליג על כבודם בתחום החוכמה. כאשר אתה חושף בהם איזה חולשה בחוכמה. יש אדם שלא יכול להבליג על כבודו כאשר אתה חושף אצלו משהו, איזה פגם ביופי החיצוני, בגוף. יש אדם במידות. יש אדם במעמד חברתי. כל אחד יש נקודת התורפה, ששם נקודת הכבוד הלא מבורר, גאווה, שם הוא מתעורר ותובע את אלבונו בצורה של כעס. אם כן, כעס היא מידה משרתת לגאווה. הכעס זה המוציא לפועל של מידת הגאווה. הכעס הוא התליין של מידת הגאווה. זה התליין. מידת הגאווה זה עצם הרגשת הכבוד, וברגע שהגאוותן מרגיש שכבודו חלילה מתחלל, הוא שולח את התליין שלו. מידת הכעס, אבל זה לא התליין היחידי. מידת הכעס יכולה אחרי זה להתגלגל הלאה לנקמה. נקמה יכולה להיות נקמה קשה לפעמים. כן, וכן הלאה. אבל הכל יושב על מידת הכעס. אם כן, מה המשימה? למצוא את הנקודה שבה הלל רגיש לכבוד. זה מה שהוא מחפש. הנחת היסודי שהלל רגיש לכבוד סביב המומחיות שלו. א', הוא נשיא, כבודו כנשיא, וכבודו כ... יפה. כבודו כנשיא וכבודו כחכם. אגב, הוא בונה גם על נקודת תורפה נוספת כלל אנושית, שלא אופיינית להלל דווקא, מה זה? כמו שאמרנו, ערב שבת. ערב שבת, שזה מצד הרגישות הנפשית, ערב שבת, מצב מעבר מחול לקודש, ועניין נוסף שזה... רגישות פיזית, שזה המקלחת. כשאתה במקלחת וקוראים לך, אתה מרגיש איזשהו אי נוחות פנימי. אם כן, יש פה רגישות פיזית, יש פה רגישות נפשית, ערב שבת, יש פה רגישות מצד החוכמה, מעלת החוכמה, ומצד מעלת המעמד שלך כנשיא. ארבע. מה? חכם גדול בישראל, יש הרבה שאלות, הוא שואל אותו שאלות. בוא נראה, הכה את המומחה. הכה את המומחה, הרבה שאלות יש לי לשאול אותך. כן? הוא גם בוחן את חוכמתו. הנחת היסוד, אם כן, שכבודו של הלל מתרכז סביב ארבע הנקודות האלו. שתי נקודות אופייניות לו, כנשיא וחכם, שתי נקודות לאדם באשר הוא אדם. ערב שבת ומקלחת. מקלחת. יפה. זה, יש לו פה אג'נדה... כל זה הוא בא לבחון עכשיו. הוא בא להקיש על קנקנו של הלל. לראות האם בנקודות התורפה האלו התעורר הכבוד המדומה, הגאווה, הרגשת הפגיעה. או שגם בנקודות האלו הלל אוחז בכיסא כבודו של השם, מרותק לנשמתו, מלא ענווה וביטול לשורש החיים, ליסוד החיים, שבו אי אפשר לפגוע, אי אפשר לפגוע. שקר לא ייקון לנגד עיניו. מעניין. אגב, ברור לנו, אני משתדל שזה יהיה ברור לי, אני מניח שגם לכם, שכל הסיפור הזה בעצם, או כל ההתרחשות הזו, היא בעצם הייתה ניסיון בשביל הלל. כדי להעלות אותה למדרגה של אתה ידעתי כי הרי אלוקים אתה. במובן מסוים זה ניסיון אדיר. זאת אומרת, אותו עבריין, אנחנו מניחים שהסיפור הזה באמת קרה באמת. הוא קרה באמת, כן? כי יש לפעמים סיפורים, כן? שחזל אומרים שזה היה אליהו הנביא. יש את רבי עקיבא, כן? שאמר לזקן אחד, עזב אותך, הניח אותך על מנה חיה וכו', כן? כן? לסיט אותה ולגרות אותה כנגד בעלה, שהלך ללמוד 24 שנים תורה. אז חזל אומרים שאותו זקן, יש אומרים שהיה אליהו הנביא. לא שמענו את זה פה בפירוש של הסיפור הזה. הסיפור הזה נראה. שהוא כפשוטו. כן? כפשוטו. היה באמת עבריין כזה בישראל. אבל כל הסיפור הזה בא להוציא מן הכוח אל הפועל, באמת, עוד מימד ועומק, בענווה של הלל. בכל אופן, נחזור להנחת היסוד. כן? הכעס יושב על גאווה. חז"ל הרי מגדירים את יצר הרע, מניע את האדם לכעוס, כן? מאוד מעניין, כאל זר שיש בגופו של אדם. כלומר, שהלל מדבר, שחז"ל מדברים על הכעס, איך הם קוראים לכעס? אל זר בקרבו של אדם. למה מכנים את הכעס בביטוי של אל זר בקרבו של אדם? כי הם רוצים להגיד שהכעס והענווה היינוח. כי אל זר זה משוייך למה? לגאווה. עבודת אלילים, גאווה. אני ואפסי עוד. תגיד, אני יודע מה, כעס זה האש בנפשו של אדם. למה לא תקרא לזה אש? למה אתה קורא אש אל זר? כי רוצים לשייך, כן, את הכעס ואת הגאווה. לקשר אותם זו לזו, אחד זה השורש ואחד זה תוצאה. לכן הכעס קרוי אל זר. אל זר זה עבודה זרה, עבודה זרה זה גאווה. מה הקשר? סיבה ותוצאה. שורש וענף. יפה. אל זר, כמו שאתם? האל הזר אינו למעשה אליל הפולחן העצמי. כאשר קוראים תגר על האחרתנו העצמית המופרזת, הכעס גואה בקרבנו. מישהו בא לבטל ולפקפק בקיומי הפרטי, בערכי, כן? בערכי האינסופי. מישהו בא לפגוע. מישהו בא. אופה, אני חייב ללחם על קיומי. אני חייב ללחם על קיומי. אז למה אתה כועס אם ערכך הוא האינסופי? כי כל הערך שלך מרוכז על פי מבט דמיוני, ובערך כזה אפשר לפגוע באמת. אם הערך שלי הוא מצד היותי נברא בצלם, מי יכול לפגוע בי? מי יכול לפגוע בי? הרי אני לא בונה את הערך שלי על משהו מן העולם הזה. על זה שאני נבראתי בצלם. יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. כמובן שאם תפגע בי, הקדוש ברוך הוא יבוא איתך חשבון, זה פשוט. זה ודאי. אבל אני לא מרגיש איום בדבר הזה. אגב, אם יש עליי מצווה, לנקום את נקמת בני מדיין, לנקום את נקמת מדיין, אני אנקום בהם, אבל לא מתוך גאווה, כי זה ציווי אלוקי. הקדוש ברוך הוא רוצה לפעמים שאנחנו ננקום את כבודו, אין שום בעיה. אבל אני לא מרגיש את עצמי כיש נפרד בפני עצמי, מצומצם, מוגבל ופגיע. לכן זה לא יעזור לך שתנסה להרגיז אותי. כי ראשית הווייתי זה לא מהקיום המצומצם שלי. זה בא ממקום אינסופי. לא תכעיס אותי. אני אתעטף שוב ושוב, ואצא לקראתך, וישב לפניך, ואתה תהיה בני, ותשאל את כל השאלות. אני מחובר למקור אינסופי. אני לא מצומצם. אני לא מפחד שתתפוס אותי בפינה. אין פינה אצלי. אצלי הכל זה מרחב. דבר מדהים. איזה גישה. טוב, נמשיך. זה מתפתח פה. זאת השם. נראה את זה בהמשך.